גרגירי מחשבה מפתיעים בספר המדע. אז באמת אפשר לדבר על זה הרבה זמן. ואני אבחר בדוגמה אחת שהיא קצת יותר מגרגיר, אבל דרך הדוגמה הזאת תבינו את את המקום שאליו אני חותר להגיע. אז אל תתייחסו לכותרת. אתם יודעים שבספר המדע הרמב"ם כותב שהוא מרכז בתוכו את עיקרי הדת, שראוי לכל אדם לדעת אותם, כן? ובסוף ספר מדע מסיים בעצם בהלכות תשובה. אז בואו עכשיו ניכנס לעניין הזה. תחשבו שאתם באלול, שבוע לפני ראש השנה, הלכות תשובה לרמב"ם. דרך אגב, הרמב"ם כתב את הלכות תשובה בספר מדע, לא בזמנים. למה לא בזמנים? נכון? לא באהבה.
כן,
לא באהבה, למה? כי זה מה? כי זה יסודי הדת. הרמב"ם בער בזה דבר שהוא יסוד הדת, ולכן הלכות תשובה מופיע. אז זה לא נורא אם עכשיו נלמד קצת את הלכות תשובה. אז אנחנו לא לומדים את הלכות תשובה, נהיה רגע בדרשת הרמב"ן לראש השנה, ודרך זה נגיע לרמב"ם. בסדר? מוכנים? הרמב"ן כותב, דרך אגב, זו דרשה יפהפייה של הרמב"ן, או שאני נותן ציון לרמב"ן, אבל זו דרשה שמתוך כל כתבי הרמב"ן, הדרשה הזאת, הדרשה לראש השנה, יש אותנטיות. כלומר, יש איזושהי הסכמה ברורה שאותה אמר הרמב"ן, כן? בבואו לארץ ישראל, דרך אגב, בעכו. אז הדרשה יפה וארוכה, יש בה צד הלכתי, ועכשיו הרמב"ן נכנס בדברים שלנו, לצד הרעיוני, אומר הרמב"ן. עכשיו אנו צריכים לפרש מהו הדין שאדם נידון בו. מדברים על ראש השנה, יום הדין, מה זה הדין הזה? מה הבעיה? אומר הרמב"ן, יש בעיה גדולה. והלא אמרו חכמים ז"ל, כי בשעת מיטתו של אדם נידון. אתה אומר שיש דין בראש השנה, אבל יש בעיה. בשעה שהאדם מת, יש גם דין. כמו שאמרו בפרק כמה דתענית, בשעת פטירתו של אדם, כל מעשיו נפרטים לפניו, ואומרו לו כך וכך עשית ביום פלוני. כמו כשאדם מת, מחזירים לו את כל החיים, ואומרו לו, תדע לך, בפורים עשית ככה, ובתשרי עשית ככה, ובחשוון לא התפללת מספיק על הגשמים, ולא ירד גשם, נהנית מהשמש הזורחת, עוברים לפניו את כל חייו. נו, אז מה הבעיה? דנים אותו גם בראש השנה, ודנים אותו גם בסוף ימיו. מהרמב"ן זה בעיה גדולה, ואם נאמר שהאדם נידון בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, אם כן אין דינו בשעת מיטה, אלא ממה שעשה מראש השנה ועד יום המיטה, אחרי 120. נגיד אדם נפטר, תבחרו איזה תאריך, אחרי 120 זה תאריך טוב, נגיד זין באדר, בסדר? יום פטירת משה רבינו. נגיד בזין באדר אדם נפטר, אז אומרים שדנין אותו על כל חייו, אבל רגע, בראש השנה של אותה שנה, של המאה ועשרים, בעזרת השם, כבר דנו אותו על כל מעשיו. אז מה נשאר לדון אותו? על מה שהוא עשה מראש השנה ועד אדר. נו, אז אבל כתוב שכל חייו, דנים אותו על כל חייו בשעת מיטתו. חשבתם פעם על השאלה הזאת? אני לא חשבתי אף פעם על השאלה הזאת. שאלה יפה, נכון? כאילו תחליט, דנים בראש השנה ודמים בשעת מיטתו. אז אם דנו אותו בראש השנה, אז השעת מיטתו כבר לא נשאר הרבה מה לדון. תארו לכם שהוא נפטר מתוך צדקות כזאת, בצום גדליה הוא נפטר, אז לא נשאר כבר על מה לדון אותו. אתמול כבר דנו אותו כשהוא עוד היה חי. בעיה, נכון? אוקיי, זה לא סתם שאתם לא חשבתם על הבעיה הזאת, אתם רמב"מיסטים. אוקיי, עוד עכשיו יש לו בעיה נוספת לרמב"ן. עוד הזכירו חכמים שיום הדין הוא לעתיד לבוא בזמן תחיית המתים. צמח עוד יום דין. בזמן תחיית המתים יש יום הדין. כמו ששנינו, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדים בדין. כן, זה פרק חלק, אנשי סדום, אין להם חלק לעולם הבא, אבל עומדים בדין. ויום הדין הזה מזכירים אותו רבותינו ז"ל באגדות ובמדרשים, וקוראים אותו יום הדין הגדול. אז הרמב"ן שואל, תגיד, כמה פעמים אפשר לדון אדם מסכן? פעם אחת דנים אותו. מה זה פעם אחת? כל שנה דנים אותו בראש השנה. פעם שנייה אתה אומר שדנים אותו מתי? ביום המיטה. ופעם שלישית אתה אומר שיש יום הדין הגדול. זה קצת התעללו אותו מהרמב"ן באדם, כבר דנו אותו, מה? דנו אותו כבר כל שנה, דנים אותו ביום המיטה, יום הדין הגדול. טוב, בסדר? אומר הרמב"ן, תקשיב טוב, אני אעשה לך סדר. כל יום דין הוא יום דין למטרה אחרת לגמרי. הרמב"ן מתחיל. כך הוא העניין, רואים מספר 2? בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו ונידון כל אחד ואחד בענייני העולם הזה. בראש השנה דנים כל אדם על ענייני העולם הזה. אם זכה לתת לו חיים ושלום ואושר ונכסים וכבוד, או נתחייב למות בשנה הזו לאיסורים וצער ועוני. כללו של דבר על כל עניין שבגוף ושבעולם הזה, כגון בנה, חיה ומזונה, אז הוא נידון בראש השנה, כשעודו חי. אבל אינו נידון על הנפש, אם תזכה לגן עדן, ולחיי העולם הבא, או תתחייב לגיהנום ולעבדון. כמו אומר הרמב"ן, תדע לך שיש לכל יום דין נושא אחר לגמרי. בראש השנה דנים אותו על העולם הזה. כמה טוב יהיה לו, כמה עושר יהיה לו, מה טוב שאתם מחפשים, כמה הצלחה במבחנים, כמה הוא ואיזה ממוצע הוא יגמור את התואר, כמה הוא יקלוט את החומר טוב, כמה תארים הוא יעשה, לא יודע, מה מדבר אליכם. לעומת זאת, כשאדם נפטר, זה כבר סיפור אחר. עם העולם הזה הוא כבר סיים, עכשיו דניו אותו על העולם הבא, איפה הוא בגן עדן, בעזרת השם, באיזה מדור, ראשון, שני, שלישי, מי יהיה, מה? זה סיפור אחר לגמרי. זה כבר דין על הנפש. מה רצית לשאול? בסדר? ברור עכשיו החלוקה של הרמב"ן? מצוין? והוא אומר, תדלגו לפסקה השלישית, בפסקה 2, הבטחתי שזה ייגמר ב-20 דקות, כללו של דבר, ראש השנה יהיה דין לעולם הזה, בשעת מיטתו של אדם, הוא יהיה מדין שלו, שבו הוא נידון בנפשו, על אותו עולם שהוא עולם הנפשות, וכל מעשיו נפרטים לפני בורו יתברך. ואם תזכה נפשו לגן עדן העליון והתחתון, ולאיזה מעלה ממנו, או חס ושלום לגיהנום. ברור, נכון? נפלא, מצוין. עכשיו יש עוד יום דין אחד, נכון? אמרנו שיש 3. אומר הרמב"ן, עוד יש יום דין אחר שהוא יום דין לשניהם, לגוף ולנפש ביחד. והוא שהנביאים מזכירים אותו ומפליגים אותו עליו כעניין שנאמר, הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זה דין וכל עושה רשעה כקש, ואומר הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. והיום הזה הוא בתחילת תחיית המתים, והוא נקרא יום הדין הגדול, וכל באי עולם שמבראשית נדונים בו בגוף ובנפש. אם ראוי זה לתחיית המתים ולנועם הגוף והנפש בכל אותם הזמנים המתגלגלים ובאים אחרי כן, זה כבר יום דין אחר. זה כבר הנושא של הדין הזה. מה זה? מה הנושא שלו? תחיית המתים. את מי דנים? את הגוף והנפש ביחד. כלשיטת הרמב"ן, העולם המתוקן, העולם האחרון, כן? זה העולם שאדם יהיה בגוף. גוף זך, גוף מזוכח. אם כן, הרמב"ן סידר כל כך יפה את כל העסק. יש דין על הגוף, יש דין על הנפש, ויש דין שני ביחד. פשוט, כל כך פשוט ויפה. חבר. לא כולם שואלים, יפה אתה שואל, הרמב"ן שואל. הרמב"ן, אז מה זה ראש השנה? זה יום דין על מה? על מה זה? על הגוף, מה זה על הגוף? אם הוא צדיק, אז מה הוא מקבל? מה הוא מקבל? עושר, מה עוד? אריכות ימים, בריאות, נכון? שואל הרמב"ן, עכשיו הוא בבעיה הרמב"ן. מכל מקום למדנו, אומר הרמב"ן, זה בפסקה 3, לראש השנה שהוא יום דין לכל העניינים שבעולם הזה. וכמו שאמרו במאמר הזון, 3 ספרים נפתחים. ויש לשאול, עכשיו הרמב"ן, כן, אני כבר רומז לכם, סיבך את עצמו. כן? סליחה מהרמב"ן. כאילו הרמב"ן, עכשיו אנחנו בבעיה. אם אתה אומר שבראש השנה זה יום דין על העולם הזה, אז אדם שיצא זכאי בראש השנה, הוא צריך לקבל בריאות ואושר וכבוד, ואדם שיצא מה? רשע, מה הוא צריך לקבל? את ההפך מזה. שואל הרמב"ן, איך פסק רבי יוחנן הפסק הגדול והעמוק הזה, שכל רזי העולם תלויים בו, צדיקים גמורים, נכתבים ונחתמים לחיים, וכל הרשעים מתים. עכשיו תראו את השפה של הרמב"ן, איזה שפה יפה. וכל הרשעים מתים והצדיקים חיים, ולמי כולכם דעת העולם? אלא לרשעים. מכל האנשים שאוחזים, אומר הרמב"ן, בחמדת העולם. הרשעים, כל הפרוטקשן, וגלגולי הכספים, ויש גם צדק, כמה צדיקים עשירים, אבל מי שולט בכל ה... ובתאוות, ובכל מה ש... אז איך אתה יכול להגיד שהרשע מת ואין לו עושר, והצדיק חי והוא בריא? וכי כל הצדיקים חיים, כל הרשעים מתים, ולא העולם, זה הנוסחה שאני יותר מכיר, ולא העולם וכל חמדה שלו לרשעים הוא, והכתובים צובחים, יש צדיק עובד בצדקו. בעיה גדולה. כן, אם כן הרמב"ן, בפסקה 2, בפסקה 1 שהקראתי, אז הוא שאל את השאלה, בפסקה 2 הוא ענה על השאלה הראשונה, כן? מה אלו ימי הדין המרובים הללו? עכשיו אומר הרמב"ן, אני בבעיה. אם בראש השנה דנים על העולם הזה, זה לא תואם את המציאות. המציאות לא מגיבה נכון לכאורה לדין שהקדוש ברוך הוא עשית. בסדר? וכאן הרמב"ן אומר, אתה פשוט לא מבין. אומר הרמב"ן, אבל הממרה הזו נאמרה בחוכמה ועל פי ההיגיון, שידוע לכל מבין עם תלמיד שאין נידונים בעולם אלא ארבעה. עכשיו, אני לא הצלחתי להבין מה רצה הרמב"ן להגיד בזה שיש ארבעה נידונים. זאת אומרת, יש ארבעה סוגי אנשים שהם נידונים. וכן כל הדברים מושלמים בריבועים. והנידונים כולם ארבעה חלקים הם. אחד, שלא יבוא לפני בית דינו. יש אדם שבכלל לא דנים אותו. השני, שבא לפניו ולא גמרו את דינו, זה הבינוני. השלישי שחייבו בית דין, והרביעי שזיכו בית דין. כאילו הוא רצה לקחת מהעולם שבו אנחנו חיים, יש אנשים שלא מזמנים אותם למשפט. יש אנשים שמזמנים אותם ומעיינים, בוא נראה. יש אנשים שיוצאים חייבים ויש אנשים שיוצאים זכאים. ואז הוא, לא יודע למה זה היה חשוב לו להדגיש את זה. עכשיו אומר הרמב"ן, תדע לך, ביחס לדין כלפי הקדוש ברוך הוא בראש השנה, החלק הראשון בכאן בטל, שהכל עוברים לפני הקדוש ברוך הוא. אין אחד שלא בא לדין. אין חושך ואין צל מוות להסתתר שם פועלי עוול. נשארו, אז חלק אחד איננו קיים. נשארו כמה נידונים? שלושה. כל הזוכה בדינו נקרא צדיק, כל המתחייב בדין נקרא רשע גמור, והמעוין שמשקלו שווה לכאן לכאן נקרא בינוני. עכשיו הוא מסביר, שמתם לב למילים של הרמב"ן? לא כל הצדיק זוכה בדין, אלא כל הזוכה בדינו נקרא צדיק. ומסביר הרמב"ן, אם כן הרשע הגמור המוחלט שעבד עבודה זרה ועשה גילוי עריות ושפיכות דמים ועשה מצווה אחת לבנה שדינו בפני הקדוש ברוך הוא לשלם לו שכרה בעולם הזה שיחיה השנה הזאת, נקרא בכאן צדיק גמור. כלומר, צדיק גמור בראש השנה זה לא מי שבאמת רוב המעשים שלו הם מעשים טובים ומיעוטה המעשים רעים, אלא הפוך, זה יכול להיות אדם רשע גמור, הוא עשה מצווה אחת, הוא יקרא בראש השנה מה? צדיק. ויתנו לו, מה יתנו לו? מה שנותנים לצדיקים. מה נותנים לצדיקים? חיים וברכה ואושר, כדי שהוא לא יקבל שכר על המצווה הזאת בעולם הבא. עכשיו, אז מה זה רשע גמור? כשתמשו בדין, אז מה זה רשע גמור? יכול להיות אדם שמה? שהוא באמת צדיק גמור, אלא יש לו מצווה, יש לו עבירה אחת שמה? שהוא עשה, ופה בעולם הזה רוצים לתת לו עונש על העבירה הזאת, ובדין בראש השנה הוא יכתב בספר של רשעים. וזהו. אם כן אומר הרמב"ן, אני רק רוצה שתסתכלו על המשפט האחרון של הרמב"ן, וזהו פירוש ממרזו בלא קושייה ובלא פקפוק. והרמב"ן מבסוט, כמו שאתם אומרים, הוא שמח, הוא הצליח להסביר מה? הוא הצליח להסביר מה כל דין עושה, נכון? נכון? הוא הצליח גם להסביר עוד בעיה. יש פה בעיה שצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. הוא הצליח לתת תשובה לשאלה הזאת. ובא זה הוא הצליח לתת תשובה. הוא היה חייב לתת תשובה לשאלה הזאת, מפני שאם אתה אומר שבראש השנה דנים את האדם, וצדיקים זוכים לחיים ורשעים זוכים למיתה, אז זה בעיה. אז אומר הרמב״ם, כן, צדיקים זוכים לחיים. רק השאלה, מה זה צדיקים? אין הכוונה לצדיקים שאתם מכירים צדיקים. מתכוונים לצדיקים בדין. כלומר, אלה שהם באמת רשעים, רק הם עשו מצווה, אז רוצים לתת להם שכר, אז אומרים שהם יוצאים צדיקים. כן? מה שנקרא, יצאת צדיק. אבל לא שאתה באמת צדיק, יצאת צדיק. ויש אחד אחר שהוא יצאת רשע. לא שהוא באמת רשע. היצאת רשע יכול להיות מה? צדיק גמור. לא, ברבה. צורה נפלאה, פירש את הכל. מה אתם אומרים?
זה לא חייב, אפשר לצאת צדיק ולהיות צדיק.
איך תצא צדיק, תהיה צדיק?
יש גם צדיקים שיש להם עושר, כבוד, זכו שתי שולחנות.
כלומר, אחד שבאמת הוא פיקס.
אני יודע.
אין לו שום עבירה לה.
קורא דברים.
כן, אתה אומר, יש עוד אחד כזה. כן, אתה אומר, עכשיו הרמב"ן הסתבך. קודם היה לו קשה שיש צדיק ורע לו ורשע מה... וטוב לו, אבל יש גם צדיק שטוב לו. אז חייבים להגיד שהצדיק שטוב לו הוא צדיק, צדיק, צדיק. הוא יוצא דופן. הוא היוצא דופן. אוקיי? שמעת מה שאתה אומר? הרשע ורע לו יוצא דופן, נכון? הרשע האמיתי ורע לו יוצא דופן. הצדיק האמיתי וטוב לו הוא יוצא דופן.
אמיות.
אמיות. אוקיי. כן, חבוד. כן. בדיוק. עומד אדם בתפילה. בראש השנה, נכון? והוא גם שר ואומר, רחמנה, ננה, כותבנו בספר חיים טובים. רגע, אופס, שנייה, לפי הרמב"ן, תיזהר, תיזהר מאוד. מה אתה רוצה בדיוק? כותבנו בספר צדיקים גמורים. צדיקים גמורים? הוא מעדיף מה? אני כבר לא יודע מה הוא מעדיף. הוא מעדיף... מה הוא אומר? מה הוא מתפלל? נכון? מרגישים פה איזושהי בעיה. אז אם כן, אמרתם בדבריכם שתי בעיות. אתה הצגת בעיה אחת. טוב, רגע, יש צדיק שטוב לו, אז זה החריג. ואתה אומר בעיה אחרת. אתה אומר, על מה אדם מתפלל בראש השנה? אז אני רוצה דווקא להביא את דברי הרמב״ם. זה נראה כאילו שהרמב״ם הכיר את התיאוריה הזאת של הרמב״ן, אפילו שהם היו הפוכים, כן? הרמב״ן היה מאוחר לרמב״ם. זה נראה כאילו אבל שהרמב״ם הכיר את העניין הזה. ואני רוצה לקרוא בפניכם עכשיו בהלכות תשובה לרמב״ם, וזה מה שרציתי להגיד, יש משהו מפתיע בדברי הרמב״ם. בואו נקרא עכשיו, יש לכם סבלנות? את דברי הרמב״ם? כן.
אפשר אולי לעשות את הרץ את שניהם שאנחנו מבקשים שאנחנו נהיה צדיקים
וגם מה?
ונקבל גם
סבלנות. נכון, אוקיי.
שמאכלו לנו עוונות...
בדרך אחרת.
בדרך. כמו שאומרים...
לא על ידי איסורים וכל האימון.
כן.
יפה, אוקיי. כתבנו בספר צדיקים גמורים, קשה להגיד שספר הצדיקים הגמורים של הקדוש ברוך הוא בשמיים, זה ספר הצדיקים שהרמב״ם מדבר עליו. צדיקים בדינם. טוב. אומר הרמב״ם, סתם זה הלכה מפתיעה, כל אחד ואחד מבני האדם, זה יכול תשובה לרמב״ם, יש לו זכויות ועוונות. קודם כל, המשפט הזה מפתיע. למה הוא מפתיע?
מה, אם אין מישהו צדיק לגמרי?
יש לו זכויות ועוונות. כלומר, מי שאין לו זכויות ועוונות, הוא לא בן אדם. כל אחד ואחד מבני האדם, נכון? יש לו זכויות ועוונות. הרמב״ם לא מכיר בן אדם שאין לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, צדיק. מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה, בינוני. אותו דבר מדינה, אם היו זכויות כל יושביה מרובות על עוונותיהם, צדקת. ואם היו עוונותיהן מרובות הרי זו, רשע. מאוד ברור, נכון? צדיק, רשע, מאזניים, מצוין. עכשיו מה קורה עם הצדיק? אומר הרמב"ם בהלכה ב', אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו. אם אדם יש לו יותר עוונות, באותו רגע שהוא יש לו יותר עוונות, מה קורה לו? מת. וכן מדינה שעוונותיה מרובים מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיה מרובים וזכויותיהם, מיד הם נשחטים, שנאמר וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. דרך אגב, הרמב״ם שכח, כן, אני אומר בסוגריים, שהקדוש ברוך הוא הבטיח במבול שלא יהיה יותר. הוא מצטט את הפסוק שלפני המבול, וירא השם כי ראה רבת האדם בארץ. טוב, הוא לא ישחית את האדמה בעבור האדם, אבל יכול להיות שאת כל האדם הוא ימחוק. אני טוען שהרמב״ם הזה משדר אופטימיות. למה? למה הוא משדר לנו אופטימיות? אומר, כל מי ש... דברו רק על המשפט הראשון, אדם שעוונותיו מרובים אז זכויותיו, מיד הוא מת בראשון. אם אתה חי, אתה בסדר. אם אתה חי, אתה בסדר. כי אם לא היית בסדר, כבר לא היית. נכון? אתם שומעים מהרמב״ם, דברים מה? מאוד ברורים, נכון? מאוד חתוכים, מאוד ברורים, מאוד החלטיים. יתרה מזאת, מהרמב״ן, הרמב״ם, תראו בהלכה ג', הוא כאילו שמע את הרמב״ן, ותראו מה הוא כותב. וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינונים תולים אותו. כן? מה שמע מהרמב״ם שהוא בדווקאיות לא רוצה להפריד בין הסוגים. כבר הרמב״ם פה מגיב לאותה טענה של הרמב״ם, שיש דין על הגוף ויש דין על הנשמה ויש דין על שניהם ביחד. הרמב״ם, כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך שוקלים עוונות אדם וזכויותיו ביום טוב של ראש השנה. זה בדיוק אותו דין, יש דין. אבל איך זה יכול להיות? אתה אומר כשם, אתה יוצר השוואה. אז נחזור לשאלת הרמב״ן. אז אם דנו אותו בראש השנה והוא עומד אחרי 120 בצום גדליה, מה אתה דון אותו? הרמב״ם לא רואה צורך אפילו לענות על השאלה הזאת, ותכף אני אסביר גם למה. זה ביחס לנקודה הראשונה של הרמב״ם. ביחס לנקודה השנייה של הרמב״ם, של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, הרמב״ם כותב בצורה מפורשת, תדע לך, אדם צדיק חי, אדם שעוונותיו מרובים, מה יקרה לו? מת. וכולם צועקים, והרי וצועק, איך אתה יכול להגיד את זה? הרי אתה רואה שצדיקים מתים, ורשעים מה? חיים? את הרמב״ם זה לא מפריע לו, כן, לא מפריע לו להגיד כזה דבר. ואני רוצה כאן להסביר את התיאוריה, שאני טוען שזה מה שהרמב״ם רצה לומר, ובכלל בתפיסת המחשבה של הרמב״ם, שרואים אותה בכמה מקומות בספר מדע, ותגידו לי מה אתם אומרים על הדבר הזה. אני מציע. הרמב״ם אומר, האדם, לפי הרמב״ם, הרמב״ן עשה מבחינתו דבר לא לגיטימי. אני אסביר מה הכוונה. הוא הכניס את האדם לתוך הבית דין של מעלה, כן? כי האדם נמצא בעולם הזה. הרמב״ן מה עשה לאדם? הכניס אותו לתוך הבית דין של מעלה, ומתחיל לספר לו שהדין שם למעלה, אחד זה על הגוף, ואחד זה על הנשמה, ואחד זה על שתיהם ביחד, ויש חשבונות כאלה, שימו צדיק בדינו, ויש רשע בדינו. הרמב״ם באופן מאוד, מאוד ברור, מוציא אותנו מבית דין, הוא מקרב אותנו רק עד הפתח. האדם צריך לדעת שיש דין. אני לא יודע על מה הדין, אני לא יודע מה מהות הדין, אני לא יודע למה צריך פעמיים דין, אני לא יודע למה צריך שלוש פעמים דין. האדם צריך להתנהל באופן כזה שמבחינתו, הקדוש ברוך הוא דן אותנו, וזהו. והדין הוא משמעותי, יש בו חיים, מה שחזל אמרו, יש בו חיים ויש בו מיטה. איך זה מסתדר אבל, על מה ידונו אותו? תגיע ללמעלה, תדע בדיוק למה צריך פעמיים, ותדע למה צריך מה? שלוש פעמים. זה לא משהו שהרמב״ם רואה לנכון להכניס אותנו אליו. הוא שם גבולות. אתה צריך בעולם הזה להתנהל מצד אחד, לדעת שיש דין, וזהו. כאילו הרמב״ם מקרב אותנו רק עד הפתח של בית דין של מעלה, אבל לא מסכים לפתוח את הדלת, ושניכנס פנימה, ונתחיל להתנהל בתוך הידיעה של בית דין של מעלה. זה כבר משהו שאומר הרמב״ם, זה, 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 זה לא הגיוני להגיד את זה. כן? כאילו יגיד לרמב״ם, אתה אף פעם לא היית שם, אתה לא יודע בדיוק מה הולך שם, אתה לא יודע את כל החשבונות. אני חייב להגיד, לסנגר על הרמב״ן. הרמב״ן ביסס את דבריו על דברי חז"ל, אבל הרמב״ן רצה לקבוע בעקבות דברי חז"ל הללו מסמרות כאלה. הרמב״ם, לא. האדם צריך לקום בבוקר עם פרק א' של תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ואם הוא רשע, רשע כמוץ אשר ידפנו רוח. זו התודעה, זה המיינסטרים, כמו שאתם אומרים. זה הדבר, זה העיקרון הברור. אבל איך דוד המלך, אותו דוד המלך, בכמה פרקים בתהילים אומר, כי קינאתי ברשעים, שלום רשעים הרי. קינאתי בעוללים, שלום רשעים הרי. הוא מדבר על הרשע. הוא אומר, אין חרצובות למותה, בריא אולם, כולם בריאים, כן? מרוב גאווה הוא אפילו, איך הוא כותב שם, בעמל אנוש עיניים, הוא לא יקום בשש בבוקר באוטובוס לעבוד קשה. הוא יגנוב, הוא ירצח, הוא ישדוד, יעשה פרוטקשן. והוא צועק דוד המלך. אבל לפני כמה פרקים, פרק א', אתה דוד המלך, קבעת בצורה מאוד ברורה, אני חושב שזה מה שהתכוון הרמב״ם להגיד בעניין הזה. אז מה שאני עכשיו קורא לאתגר, הנקודה הזאת שכאילו הרמב״ם מקרב אותנו עד הקצה, שאתה צריך לדעת אותו, אבל לא מוכן להכניס אותנו פנימה, הנקודה הזאת חוזרת בספר מדע בכמה מקומות. וזה השיעור הגדול. נתתי רק את הדוגמה הזאת, להבדיל בין הרמב״ם לרמב״ן, אבל הדוגמה הזאת שכאילו אתה מגיע עד מקום מסוים, ואתה לא מגיע ליותר מזה. כי כשאתה מגיע ליותר מזה, אתה כאילו כבר חורג מגבולות ההבנה, מגבולות הלגיטימיות של החשיבה האנושית. אתה כבר מתחיל לחשוב את המחשבות של הקדוש ברוך הוא. לזה הרמב״ם לא מוכן לעשות. עכשיו מה שאני קורא לכם לחידה, מהם הדוגמאות, לא עכשיו, שאתם מעלים בדעתכם שהעיקרון הזה חוזר על עצמו בספר המדע. טוב. באמת מרשים, באמת דבר מאוד מרשים ויפה, ברוך השם.
יפה, יש פה הרבה שבאים כאן כל יום רביעי, תמיד כל יום רביעי יש לו כאן לימוד. בחברותות ואחרי זה שיעור, אז חלק גדול מהקהל פה מגיע קבוע ומי שלא מגיע מוזמן. הלימוד הוא כל פעם איזה נושא הלכתי, יש חוברת מקורות, יוני, כאילו הלכתי יוני. החברותות, כל אחד, בעיקרון זה משער וחצי עד רבע לתשע, אבל כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה, והשיעור מרבע לתשע, תשע ורבע. מרבע. וביום שלישי?
בשמונה לתשע.
סוגיות
במסכת שבת.
סוגיות במסכת שבת.
בספרייה.
אני נותן ביום שלישי. אני ביום רביעי, אז בערבים מוזמנים לבוא, ויש שם כיבוד, איפה הכיבוד? אחורה.
שכוח לכולם.
יש כיבוד, אז מוזמנים לכל, שכוח.